שבוע טוב, ערב טוב, מה שלומכם? כן, אפשר להתחיל? שנייה. ערב טוב, שבוע טוב. ערב טוב, שבוע טוב לכולנו. אנחנו היום שבוע לקראת ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הולך יחד עם ל"ג בעומר. מה אנחנו עושים בל"ג בעומר? מילדים? מדורות, מדורות. מה הרעיון של המדורות האלה? למה עושים מדורות בל"ג בעומר? י"ח באייר הולך להיות התאריך, זה הולך לצאת מוצאי שבת, שבו לפחות כחצי מיליון איש הולכים להגיע ליישוב מירון, שם יקבו רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר, וכולם הולכים להילולה שלמה שתנוע מאוד, שני צדיקים יסודי עולם תנאים, מהתקופה של המאה השנייה, שזו התקופה הרומאית בארץ, נפטרו מן העולם ועד היום חוגגים את יום פטירתם. הלו? כשצדיק עוזב את העולם תהיה עצוב, מה אתה שמח, אדוני? למען האמת, אם חלילה מדבר, לא יודע, יחליטו שמחר גמרנו, מחזיר את הפיקדון, את הנשמה, זה אני לא מדוזי בא וצוהל ועושה חפלות ושישליק על האש. יהיה רק עצוב, וזהו. מה קורה, צדיק, אדם יקר, בעל מופתים, בעל ניסים, שברך ונתן לעם ישראל, כולם שמחים ביום ההילולה שלו. יש פה שאלה ששואל הרבי מלובביץ'. תגיד בעם ישראל, קדימה, חבר'ה, ממלאים אוטובוס, הולכים בציון של הצדיק, אתה רואה את האוטובוס מתמלא? שאלה ראשונה. שאלה שנייה שנדון בה היום זה מה זה ספר הזוהר. שאלה שלישית, האם מותר לי ללמוד קבלה? שאלה רביעית, נראה את הסוד הראשון שמוריד רבי שמעון בר יוחאי לבנו אלעזר בזמן שהם יוצאים מהמערה לאחר 12 שנה. ובעזרת השם, אם נצליח ניגע בסוד הצמצום. שבו ננסה לתהות על קנקנו של מציאות העולם, משמעות העולם, מה הסיבה לבריאת העולמות? מדוע נברא העולם הזה? מה התענוג של הבורא בבריאת העולם הזה? ומה התענוג שיש לו מעבודת הנברא? למה זה סתום מעינינו? למה זה לא נגלה לנו? למה סיבת בריאת העולמות אינה ברורה לנו? למה סיבת המציאות והמשמעות הזאת אינה ברורה לנו? וזאת היא שאלה שפילוסופיות מן הקצה המזרחי ועד הקצה המערבי, הצפוני לדרומי, תהו ושאלו וחקרו. על כלכלה של המציאות, מה בעצם המשמעות של המציאות? מדוע המשמעות והסיבה של הדברים נעלמים מעינינו? ומתוך זה, בעזרת השם, בזמן הזה שיש לנו, אני מקווה שנצליח להגיע להבנה גם כן מדוע איננו מודעים לסיבות ומאורעות החיים. ואיך תורת הקבלה והחסידות מנחמת אותנו על זה. אז יוצאים לדרך. מה העניין של ההילולה של צדיק שכולם שמחים עושים על האש? כבר לפני אנחנו שנת 2013, עדיין השנייה עוזי, כמה שנים זה אחורה? 1800, נכון? 1800 שנים אחורה, אנחנו עדיין ניגשים ועושים על האש כל פעם, אבל רגע, הוא נפטר מהעולם, אתה צריך להיות עצוב. אלא לא. כמו שלמדנו וכמו שאנחנו יודעים, שישנם רשעים, בינוניים וצדיקים. משהו קורה עם צדיק, כשצדיק עוזב את העולם, מדוע כולם שמחים? זה לא כמו אדם רגיל. כי כשצדיק עזב את העולם, מה זה אומר? שהתיקון שלו מושלם. הוא ירד לעולם, הוא ביצע את התיקון ואת מה שעליו לעשות עלי אדמות. וברגע שהוא מסתלק, מה קורה? כשאנשים מגיעים לציון וכולם שמחים, ברוכה הבאה, וכולם, ברוכה הבאה, וכולם שמחים בהילולה של הצדיק, במה אנחנו שמחים בעצם? בזה שהוא הצליח לעשות את התיקון. ועל ידי השמחה שלנו, כל מעשיו, כל עבודתו, כל מחשבותיו, כל הנהגותיו שיצר בעולם, מתעלים בעולמות המוכנים, ואורו המוכני של נשמת רבי שמעון בר יוחאי, שהוא בעצם צאצא, על פי סוד הגלגולים, צאצא של יעקב אבינו, הוא יורד ישיר מיעקב אבינו, הוא בעצם מתעלה בעולמות המוכנים ואורו גדל, ועל ידי כך הוא יכול להשפיע יותר על בעניין של זיהוז הגאולה, ולעזור לכל אחד ואחד שמגיע לציון כדי לשמוח בשמחתו. זה לא המוות, המוות אצלו זה לא מוות אל הצדיק, אלא הוא השמיד את התיקון, בגלל זה השמחה, בגלל זה הנפנופים. מה בל"ג בעומר עושים מדורות? אמרנו את זה שאלה הבאה, מה העניין של מדורות בל"ג בעומר? אז רבי שמעון בר יוחאי, על ממש, על ארז רעי, לפני שמשפטו מסתלקת מן העולם, הוא נמצא באידרא רבה. אידרא רבה זה השפה הגדולה, זה חלק מהחלקים שנקראים ספר הזוהר. ספר הזוהר בכלליותו התחיל להיכתב במערה בפקיעין על ידי רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר, שבורחים מידי הרומאים שהטילו גזרה להרוג אותם. ותכף אנחנו נשמע את הסיפור. היית במערה הזאת בפקיעין? איזה יופי. אבל הוחלט לקבור אותו במירון. לשם הוא הגיע. אז כשהוא נמצא שם במערה, הוא מתחיל לכתוב את ספר הזוהר. שספר הזוהר בעצם זה ספר הסוד של תורת ישראל. לקראת ארז רעי, כשהוא כבר יוצא מהמערה ומתחבר עם תלמידיו, הוא מגלה להם את סוד הזקן. הזקן של האדם זה לא סתם. ישנם 13 מקומות גידול שונים של הזקן. האזור הזה, 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 שימו לב לשיער, הוא פלומתי או אחרת, האזור הזה, האזור הזה, וכל מקום מציין מידה, זה מקביל למידה של בורא עולם. יש מה שנקרא י"ג מידות הרחמים. אז יש ככה גם כן י"ג מידות המשכות שיורדות בדמותו, בקלסטרו של פניו של האדם. את הסוד הזה הוא מגלה לפני שהוא מסתלק מן העולם. רק מה? הוא לא הספיק לגלות את העולם, את הסוד, הוא לא סיים לגלות אותו. והוא היה צריך להיפרד מהעולם עם שקיעה. מה עשה רבי שמעון בר יוחאי? התערב במעשה בראשית על ידי קבלה מעשית. ועצר את גלגל השמש ואחר את השקיעה. מה יצא על פי סדרי עולם, מציאות בן אדם הולך ברחוב? אדם לא שייך לאמונה, לא שייך לדעת. בואי נה, השמש צריכה לשקוע. השמש נכנסה לתוך הלילה. האור נכנס לתוך הלילה. זו הסיבה שאנחנו מדליקים מדורות. רבי שמעון בר יוחאי על ידי ספר הזוהר בא להאיר את החושך של הגלות. וככה כתוב, עניינו העיקרי של ספר הזוהר, של הקבלה, והסודות שלה. עניינו העיקרי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שעם הספר הזה יצאו בני ישראל מן הגלות במחבלים. הן כלפי הבורא, והן יוציאו את הגלות הפנימית שלהם. הם יוציאו את עצמם מהגלות ויפדו את עצמם במסע של רחמים. לא בביקורות פנימיות, לא בהלקאות, לא בעודף חסד, אלא ברחמים. בשילוב של צדק וחסד. קבורה וחסד ביחד. מה יש לפדות? אותו ניצוץ אלוקי. אותו מקור טוב, משמעות הטוב, שנמצאת אצל כל אחד ואחד מאיתנו. וכולנו יודעים מה זה טוב. הטוב הזה שלפעמים הוא גנוז עמוק בתוכנו, על ידי זה שאנחנו שוקעים לתורת הסוד, עד עד אנחנו מצליחים לפדות את הניצוץ האלוקי ולהוציא את עצמנו מן הגלות הזאת ברחמים. שאחד מהסודות הכי 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 חזקים של האדם להוציא את עצמו מהגלות הפנימית שלו, זה להתחיל לרחם על הניצוץ האלוקי שנמצא בקרבו. הוא לא חושב על עצמו, הוא חושב על אותה נשמה שהיא בעצם פיקדון שניתנה לו. וכל פעם שהוא לוקח את אותו ניצוץ למקום לא מצוי, הוא כמו כתוב בספר התניא, בספר החסידות, של להבין מה ההבדל בין קבלה לחסידות. קבלה זה חומרה. חסידות זה התוכנה, אם לוקחים את זה בשפת מחשב. חומרה זה דבר מאוד מאוד כזה מופשט. הוא עומד לבנות לך משהו, אבל עדיין אין לך תוכנה שאתה יכול לעבוד איתה ולאמיר, החומרה באה להגדיר מצב, אני מעוניין לעזור כרגע למפעל מסוים, להצליח להוציא דפוקה של שבבים אל השוק. זה החומרה. איך אני עושה את זה בפועל? איך אני מוריד את זה בתוכנה? זה תורת החסידות. באה תורת החסידות ומוזרת לנו על ידי משל להבין, זה כמו שאתה לוקח את ראשו של המלך ותומן אותו בצורה. מתישהו כשאתה תחשוב ותתבונן איך את אותו ניצוץ אלוקי שאתה חלק מהבורא ממש, ספר הזוהר בא להראות לנו ומראה לנו ומוכיח לנו שכל המציאות הזאת היא בעצם זה אחדות אלוקית אחת שהתחלקה לישויות, לפרטים, אבל הכל זה אחדות מלאה. ודרך ספר הזוהר נפתח לנו הצוהר פנימה אל תוך התודעה להבין איך הכל אחד. אז מה קורה כשאני לוקח את האחדות שבי ותומן אותה במקומות לא רצויים? מה אתה אומר כזה ואומר כאילו תומן ראשו של מלך? בצוהר. אבל גם בא ספר הזוהר ומבהר לך, ותורת החסידות באה ומבהרת לך, שישנן דרכים קלות לאדם לפדות את הניצוץ הזה מן הגלות, מספיק שיחשוב, מספיק שיחשוב, כמה טוב וחסד נתן לו הבורא במציאות של החיים שלו. כמה מקרים הוא היה יכול לגמור ממש על הפנים, לכולנו יש שם. אבל בכלליות, חשבנו שיהיה ככה, אבוי ואבוי יהיה ככה, אבוי יהיה ככה, לברוך השם כולנו שורדים ואוכלים ובריאים ונושמים. אז זה כמו חבר טוב, כשחבר טוב כל כך מרעיף עליך המון אהבה, מה אתה תראה לו חזרה? אהבה. ועל זה כותב שלמה המלך בשיר השירים. שיר השירים זה גם כן, זה לא בדיוק קבלה, זה לא זוהר, אבל זה סודות עמוקים, זה על מערכת יחסים בין הבורא לנברא כמו בין גבר ואישה. חפצתי אליי, חשקתי בערך, נישוקים, חיבוקים, זה כל העניין.
יש גם זוהר, זה שיר השירים.
בטח, זוהר, שיר השירים, בטח, בטח. ספר הזוהר בעצם, העניין הזה של המדורות, נסיים עם זה, נעל התשובה שבעצם מה עשה רבי שמעון בר יוחאי על ידי גילוי הסודות האלה, של בעצם להוציא את הנשמות מהגלות שנקראת חושך, ובעצם אנחנו באו לנשמות על ידי ספר הזוהר להאיר את הגלות ולהפוך את החושך לאור במר למתוק. וידוע הסיפור שמובא גם כן בספר התניא, ספר חסידות חב"ד, שמביא שם אדמו"ר הזקן את מה שנאמר לרבי חייא שעלה בעולמות העליונים הרוחניים. הוא רצה להגיע להיכלו של רבי שמעון בר יוחאי. שמה יצא בת קול ואמרה, מי ממכן היודעים להפוך חושך לאור ומר למתוק? זו האמת, זה מידת האמת. היכולת להפוך את החושך לאור. את המר בחיים להמתיק אותו. והדבר הראשון זה ממש להתבונן בסוד ההשגחה הפרטית ולהבין שתיים שהכל לטובה. לראות את ההשגחה הפרטית פועלת בחיינו, איך מה שנקרא בשפה אחרת יותר פשוטה סוד המקרה, זה קרה פה, זה קרה לי כאן, זה קרה לי פה, סיפור נפלא שנבין מה זה סוד המקרה ההשגחה הפרטית. מה סיפור שקראתי לאחרונה? נהג מונית באמריקה, לא כל כך הצליח בעסקיו, ושמע על רבי בניו יורק, באיסטר פארק בסנט סמנטי, הרבי מלובביץ' עושה ניסים. ומופתים, והוא מתחיל כל ראשון חלק דולרים בברכה. לא, מה אכפת לו, ננסה. הגיע לרבי, קיבל דולר, קיבל ברכה. כשהוא עובר, הרי הוא הקשיים בפרנסה, כשהוא עובר בתור דולרים, הוא לא אמר כלום לרבי. הרבי מגיש לו דולר ואומר לו, אם תשמור שבתות וימים טובים, חגים, יהיה לך שיפור בפרנסתך. ההוא בקושי הבין מה זה שבת. הוא לא ידע מה זה שבת. הבן אדם הוא מוצא רוסי, שהגיע למנהטן, אנחנו מדברים איזה 30-40 שנה אחורה, זה לא היה פשוט למצוא רוסים במנהטן. והוא לא הבין מה זה השבת בימים טובים. אבל טוב. כשהוא יצא החוצה, הוא שאל, הסבירו לו. אז הוא לא ידע מה לעשות. הוא עובד בשבתות. רוב המשכורת שלו עובד בתור שכיר נהג מונית. שכיר נהג מונית, זה לא המונית שלו. רוב העבודה שלו זה בוויקנד, וזה בשבת. אבל מה? חותם פניו של הרבי של הצדיק כל כך הכיר בו רושם, שהוא אמר, הוא חייב לנסות לשמור שבת. ניגש למעביד שלו, התחיל לנסות להסביר לו, אביד אמר לו, אין בעיות, אם אתה רוצה לשמור שבת, בשמחה, אתה לא אצלי. אתה לא אצלי. הוא ניסה להסביר לו, והוא נראה, בגלל שהוא יותר יוצא, הוא התחיל להתעצבן עליו, הוא אומר, אתה יודע מה, אני דווקא לא עובד. הוא רצה לו לעבוד, אבל בגלל שהוא עצבן אותו למעביד, שהוא לא הבין אותו, אתה יודע איך זה קורה, אתה פעם מנסה להבין למעביד שלך בכלל, ואז הוא אומר, תן לי רגע להסביר לך, הוא רגע להגיד לפשרה, אני לא רוצה להבין אותו אפילו. יצא והוא עוצבן, כולו גדל אותו ברוסית, הוא יוצא מהזה, הוא פותח את הדלת, בום, הוא פוגע במישהו. עכשיו הוא לא סמר, אז הוא מקלל ברוסית, אז זה שהוא פגע בו, בן אדם עם חליפה הדורה כזה, בן אדם מכובד, אז שומע אותו מקלל ברוסית, אז הוא אומר לו, אין לך עיניים בראש, הוא עונה לו ברוסית. בסדר, הוא אומר, מה? אתה יודע ברוסית? הוא אומר, לא, סליחה, לא, לא, סליחה, וואו, לא קיללתי אותך, אלא מתחילים לדבר ברוסית. אז הוא אומר, רגע, אתה ברוסית? כן, אני ברוסית. מנהדן בזמן הזה, בראש שאתם רוסית מדברים? מה, תתחיל לשאול, אחרי כמה משפטים שואל אותו, מה עשית ברוסיה? הוא אומר, הייתי שואל מה? הוא אומר, לא מעניין. אני הנשיא של אמריקן פלאמינג. ולאחרונה היינו ברוסיה, וגילינו שהמערכות סניטריה שלהם כל כך משוכללות, וזה שיטות שעדיין לא משתמשים להם בארצות הברית. ואנחנו צריכים להציג שיעבוד מולם ברוסית, ויביא את השיטות האלה לאמריקה. אז מה אתה אומר? אתה תהיה מוכן? הוא בהלם, רק עכשיו הוא איבד את העבודה שלו! יצא מהדלת! ופתאום מקבל הצעת עבודה. הוא אומר לו, טוב, תצטרך בואו לפגוש לי בניו ג'רזי. הוא אומר לו, סליחה, אדוני, אבל אתה לא מבין, תציע, אין לי כסף בניו ג'רזי. הוא אומר לי, אין בעיות. איפה אתה גר? מחר הנהג שלי בא לאסוף אותך. הוא לא מבין מה קורה איתו, מחר לבוקר, גם הוא שעה, הוא פותח את הזה, הוא אין לי מוזיל, אבל חכה לו למטה. הוא מגיע לבניין המשרדים בניו ג'רזי, הוא מתחיל לגמגם להם, אני מה זה מצטער, אני לא יודע כל כך טוב אנגלית. נראה, אין בעיות, נעשה לך קורס מזורז באנגלית, תדע כל מה שצריך. היה להם כל כך שווה להשקיע בבן אדם רוסי, שיביא את המערכות האלה, כי אין להם שום אף אחד כזה בחברה. לא אלאה אתכם, מסתיים הסיבור שהמחזור הרוסי של הבן אדם הזה 100,000 דולר. הרבה יותר ממה שעושה את רונן מולית. הכל לטובה. הפרנסה. הדברים שכל כך קשים לנו בזה, אנחנו לא מבינים בו הכל לטובה, וזה מה שבא סוד הזוהר לגלות לנו. ההשגחה הפרטית, לראות איך הכל פה מושגח פרטי, איך הקדוש ברוך הוא דואג לכל פרט ופרט, זה לא יאומן, ואיך בסופו של דבר הכל לטובה. וזה קשה לתפוס איך הכל לטובה. למה? כי נעלמת מאיתנו המשמעות והסיבה למאורעות חיינו. ואז זה מותיר אותנו אגמוניים. זה מותיר אותנו עצובים, זה מותיר אותנו מתוסכלים, זה מותיר אותנו מאוכזבים. למה הוא עשה לי? למה היא עשתה לי? למה זה ככה? מדוע זה ככה? למה הוא כזה? למה הם לא קולטים? מה הם לא רואים את המעמד שלנו? חשבתי ואני שמעתי מה הם לא רואים את המעמד שלנו, חשבתי על הדיפלומטים העשירים שלא רואים עד כמה אנחנו נאבקים על משכורת וקושי מאכילים את עצמנו. וסורדים מהלוואה להלוואה. ורצו לחוק לו 200 מיליון שקל, אמרתי, מה בגלובים, אתם מוכנים לו 200 מיליון שקל, אני לא משלם עליהם גרוש. סתם, אני צוחק עם עצמכם. לא, אני מבחינתי, אני יודע מה, אני לא מבין מקום בלגן דונו. הלוואי ובגלובים חוק ליהודי הזה את החוק. אבל זה לא עופר אולי מצד אנשים אחרים, שגם כן, אני לא יודע. אני מבחינתי, אם רוצים לבוא ליהודי, מסכן שלא יתאבד, שלא יקרוס כל עולמו, הוא ניסה, הוא לא הצליח. צריך גם להגיד, אם הוא רימה, מישהו רימה, אז הוא צריך להחזיר לו כסף. זה מה לעשות. אבל אם בנק לאומי כלפיו, רוצים למחול לו, וואלה, כנראה מגיע לו. אני באמת לא מבין לזה, לא נכנסתי בזה, אני פשוט מדבר מתוך לטוב ליבי, טוב ליבי במקרה הזה, לא מגיע לו כאן וכאן נקבל כזה טוב. מסכן, אני חושב שאם אני הייתי מדע מיליון שקל, לא הייתי רוצה שיעשו לי. הייתי רוצה לבד, וואלה, אחי, הסתבכתי מה הראש. מינית אנשים? לקחת להם? אני לא יודע, לא יודע במקרה הזה, שלם. טוב, נמשיך. אז הכל לטובה, ואי אפשר, אי אפשר לצאת מהגלות הזאת לסעוד ולהעיר את הגלות הזאת. אז למה מדורות בל"ג בעומר? בעצם בא רבי שמעון בר יוחאי ועל ידי הסודות שלו הוא מאיר את החושך, את הגלות. לכן אנחנו דווקא מדורות מתי מתחילים? אחרי שקיעה. וגדולות, כי המדורות באים להעיר את החושך. זה העניין של מדורות. לא חשבנו על זה ככה, אני ממש לא יודע, אני תעשי לדעת שלא עבר, נכון? לפחות למה היה שווה להגיע, לפחות גם המשמעות. לא למדנו דברים, מי יודע מה, אבל...
אז אמרו לדבר אחד עם השני דרך
ה... אז היו נותנים איתותים, נכון, ככה זה היה איתותים, אבל למה דווקא בל"ג בעומר, למה דווקא ביום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, זה העניין.
רגע, בגלל השגחה הפרטית, אני יכול למלא ספר מכל הדברים שראיתי בדיעבד שהבנתי, זה גאוני
אז ככה חבר'ה, אנחנו נראה בעצם עכשיו אחת השאלות שאלינו גם כן בתחילת השיעור, זה מה הדבר הראשון שמלמד רבי שמעון בר יוחאי את בנו, רבי אלעזר, שהם יוצאים בעצם מהמערה. ובואו קצת דרך, נפרוס קצת את ההיסטוריה של רבי שמעון בר יוחאי, זה תנא, זה דור התנאים, זה אנשים אלוקים שפשוט היה להם את היכולת לראות ולשמוע אלוקות, כלומר, הם והאלוקות לא חיו בנפרד. אני, יש אייל ויש אלוקות, ואייל מנסה להתחבר לאלוקות. התנאים בתקופה הזאת זה אנשים שכל אחד לפי הדרגה שלו ראה יותר ויותר באור, והיכולת שלו להתקשר ולשמוע דברים מלמעלה, משמיים, לא הזויים, לא פטריות וכאלה, כן? מה שנקרא סחים. בלי שום אישונים וכאלה.
סחים
בלעת. ממש סחים בלעת. היה משהו ברמה שלא תואמה. אז רבי שמעון בר יוחאי נאלץ בעצם לברוח, אנחנו כולם מכירים את הסיפורים, איך נכתב בעצם ספר הזוהר. ואמרנו שכל עניין של ספר הזוהר זה בעצם להוציא אותנו מהגלות הזאת ברחמים ולהביא את הגאולה האמיתית והשלמה. לכן הוא גם כן מתגלה בתקופה מאוחרת. שאלנו את השאלה, האם מותר ללמוד קבלה? האם קבלה זה דבר שאפשר ללמוד? אנחנו יודעים מדורות קודמים שאמרו עד שלא תמלא את מלכה משעה של פוסקים, אל תתעסק עם קבלה. אז מי צודק? הם או הדור הצעיר שפתאום התחיל ללמוד קבלה? תתפלאו, גם זה וגם זה. שני פולניות שיושבות ביחד ככה שעתיים וחצי מדברות, 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 אני שואל. וואלה, מה אני אגיד לך? כמו שעתיים וחצי הוא לא בא. הפולניה השנייה אומרת לה, זו שעתך שמי חיובי, אולי הוא נדרס. טוב, אז בואו לא. שלא יכסו על האנשים, כן, אבל אחד עולה לגן עדן. אחד עולה למעלה בשמיים, בואו עומד על ידי גן עדן. אז הוא אומר, אומרים לו מה השם שלך, הוא אומר, בודקים בסרים, אתה לא פה. אז הוא אומר, אני מפגש לגיהנום. מפגש לגיהנום, בודקים בסרים, השם שלך לא פה. בקיצור, תחליטו, מה הוא השור מגן עדן גם היה לי יותר קיצר, השור של גן עדן וגן עדן נפגשים, פותחים את הספרים, מתחילים לחפש, חפש, אומרים, אדוני, אתה לא פה. ותשמעו, אני לא אכפת לי מה אתם מחליטים, אני ואשתי לא חוזר. בסדר, אפשר לספר גם לגישה שעולה למעלה, כן? טוב, אז ככה. אז העניין של קבלה, אין הם ואלה צודקים. אז מי צודק פה? אז רבותיי, במאה השנייה מגיע רבי שמעון בר יוחאי. הארי הקדוש מגיע במאה ה-15 ואומר, הגיע הזמן, הוא זה שפורסם אמר, הגיע הזמן לפרסם, זו החוכמה. איזו חוכמה? תורת רבי שמעון בר יוחאי, הקבלה. ומה בקבלה? הקבלה מחולקת לשלושה רבדים. רובד ראשון, קבלה מעשית. רובד שני, קבלה נבואתית, ורובד שלישי, קבלה עיונית. ומה שאנחנו יכולים ללמוד זה קבלה עיונית. שבמה מתעסקת הקבלה העיונית? עם משמעות בריאת העולמות. כוחות הנפש כאן לעשות את עבודתה, טעמי המצוות, מה הסודות שעומדים מאחרי סיפורים גנוזים וטעמים לא מובנים של מדרשים, של סיפורים מחמש חומשי תורה. וככה בעצם הזוהר נכתב כנגד כל חלק מחמש חומשי תורה, נכתב משל אלוקי, זה הזוהר שבעצם בא לפרט ולהסביר לנו עניינים נשגבים שבתורה. אז קבלה אם אפשר ללמוד, כן ורצוי כדי לצאת מחושך הגלות. איזה קבלה? קבלה היום, בגלל זה הם רואים כמו פטריות, מקומות כאלה נפתחים. רק הדור הישר מבין שאתה לא יכול להתעסק עם קבלה, אם לא תבין קודם כל, קצת שעץ, קצת פוסקים, קצת, מה זה קצת? תמלא את עצמך. זה רק אם אתה רוצה לעלות בדרגות הקדושה ולהתעסק עם קבלה שמעבר. זה באמת לא כל בן אדם פשוט יכול להתעסק עם זה. זה או מתנה משמיים, או זה מתנה שעוברת מדורות. מאב לבן, ובאמת, גדלו בצורה מסוימת. הקבלה המעשית והקבלה הנבואתית. כשאנחנו יכולים לראות צדיקים כמו הרבי פרגן, הרנטמן שנקרא הרנטמן, שרואו אותך, ושרואו אותך, אומרת את הכל, איפה זה נראה, איפה זה רשום? זה רשום בראש שלך, הוא פשוט רואה את זה. זה כמו אוסטיאופת, שרואה דרך העין, יכול לראות לך תאונה שנפלת רחוק בזמן שלך, ולהגיד לך שמאז יש לך תקיעות בגלל הנפילה הזאת. זה מחסום שעדיין לא שחרר. ובגלל זה הכאב נמצא לך בגוף, בגוף ככה וככה זמן. וזה דרך לשתית העין. אז יש את המימד הפיזי, יש את המימד הרוחני. וזה אנשים באמת קדושים, כמו שושלת אבוחצירא. שמרו על עיניהם, רק מיריות קדושה. יש להם כל מיני סודות, יש להם, נפתחו להם שפילי שמיים, שבילים של אור. אבל זה לא אנחנו אנשים קשורים. אז רבי שמעון בר יוחאי בעצם נאלץ, זה קרה פעם שרבי יוסי, רבי יהודה בר אילאי, רבי שמעון בר יוחאי, יוצאים ביבנה, ורבי יהודה בר אילאי מתלהב, זה בתקופה הרומאית, ואומר, ידידיי, תראו מה בונה האימפריה הרומאית. איך הם משקיעים בנו? אמר רבי שמעון בר יוחאי. רבי, סליחה, כשאמר את זה רבי יהודה בר אילאי מתלהב, רבי יוסי שתק. רבי שמעון בר יוחאי אמר, דו לכם, כל מה שבונים, לא בונים בשבילכם, אלה בשבילם. בונים מרחצאות כדי לעשות את התקופה. בונים קשרים כדי להעמיד בהם אנשים שיקחו מיסים. בונים שווקים כדי להעמיד בהם נשים לא צנועות כדי להחתיא את בני ישראל. שום דבר לא בשבילם. את אותה שיחת חכמים שמע רבי יהודה בן גרים. למה נקרא בן גרים? כי ההורים שלו היו גיור וגיור. את הדבר הזה הוא מעביר לאשתו. הוא מספר לו על דיור חכמים מה הוא שם. אשתו מדברת על זה וככה זה עובר מפה לאוזן, פה לאוזן, פה לאוזן, פה לאוזן. סוד ראשון, כדי להביא את האור לחיים שלך, תעצור את הלשון המתגלגלת. החיים שלך בבידי הלשון. זה מגיע לבית המלוכו הרומאי, הם שוכים את הסיפור, רבי יוסי ששתק, הוגלה לציפורי. רבי יהודה בן אילאי ששמח, הגדילו אותו הרומאים. רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר, זר דין מוות על ראשם. ואז הם נאלצים לברוח למערה. במערה הזאת הם שוכנים בחול מראשון עד שישי, יוצאים מהחול, אם דובשים את בגדי השבת, מקבלים את השבת ככה במשך 12 שנה. הקיסר הרומאי דאז, מי ביקר אותם במערה הזאת? רבי אליהו הנביא. רבי אליהו הנביא מתגלה אליהם ומלמד אותם סודות, את סודות הזוהר, וככה מתחיל ספר הזוהר להתכתב, ורק זה במאה השנייה. מתי הוא מתגלה לעיני הציבור, רבותיי? רק במאה ה-13 על ידי רבי משה ללאום. עד אז הוא היה חתום, הוא עדיין אי אפשר, הוא היה כל כך גבוה, שאי אפשר עדיין ללמוד אותו, זה לא היה הזמן. ישנו סיפור מאמן, שחבריו של רבי שמעון בר יוחאי כל כך התגעגעו אליו, וכל כך הוא היה חסר להם, הוא אומר, איך אנחנו לא יכולים לשמוע תורה מרבו? רק שידעו לכם, לפני שהוא נכנס למערה, הדרגה שלו הייתה שחותנו רבי פנחס, כשהוא היה שואל אותו שאלה, רבי שמעון היה שואל את רבי פנחס שאלה, את החותן שלו, היה מתרץ לו רבי פנחס, ארבע תירוצים על כל קושייה. ארבע תירוצים. כשרבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה ופוגש את חותנו רבי פנחס, כל שאלה שהייתה לרבי פנחס, רבי שמעון בר יוחאי היה מתרץ 24. תשובות, על כל קושייה. לפני שנכנס רבי שמעון בר יוחאי למערה, חבריו הטובה רבי יהודה בר אילאי, שתבינו, זה גאוני עולם, ורבי מאיר בעל הנס, שהם אלה בעצם, הם שלושה מהתלמידים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, ורבי יהודה בר אילאי, הם שלושה מחמישה תלמידים שניסעו לרבי עקיבא. ספירת העומר שאנחנו עכשיו בתקופה שלה, שעבודת המידות היא על שם מה? על שם 24,000 תלמידים של רבי עקיבא שנספו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. עכשיו, אנחנו כל השיעור הזה זה כדי לפתוח את כל התקופה, להתקשר למעמד, להבין קצת מהעניין, ותוך כדי זה לשזור תובנות. שואלים שאלה מהממת, מה זה לא נהגו כבוד זה בזה התלמידים? שואל הרבי, מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? הרי 24,000 תלמידים האלה למדו מרבי עקיבא. מי היה רבי עקיבא? זה שמימד מה? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז מה הכוונה לא נהגו כבוד זה בזה? הכוונה שלא נתנו מקום לדעה של האחר. נאמר בתלמוד שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, את בני האדם, באופן שדעותיהם אינם שוות. למה הוא עשה את זה? כדי שנרים? שנכנס למחלוקת? כדי שנלחם אחד עם השני? וזה בזוגיות, וזה במשפחה, וזה עם הבני דודים, וזה עם השכנים. מה, כדי שיהיה ריב ומחלוקת כל הזמן? לא נהפוך הוא. אלא כדי שתהיה הפריה, ועל ידי שכל אחד מביא את הדעה שלו, מגיעים לחקר האמת, מגיעים למסקנה האמיתית. כי לא רק אתה מחזיק את האמת, איך הצד השני רואה את התמונה, גם הוא מחזיק מהאמת. כל אחד מחזיק מהצד שלו, הוא רואה את הדעה שלו. אבל כדי להגיע למסקנה האמיתית, מה העבודה שלנו? שימו לב, לסלק את הנימה האישית, לזכך את שכלנו ומידותינו ולעזוב את הנימה האישית, את האינטרס שיש לנו מהעניין בצד ולחשוב על העניין. העניין הוא חשוב, האמת הוא חשוב. מה עכשיו חשוב עכשיו? הרצון של ההצלחה של העסק? או מה אני חושב? או איך אני חושב שזה אמור להיות? נכון שאני חושב לטובת הצלחת העסק, אבל רגע, אז כרגע גם החבר שלך מביא דעה. אז אם תסלק את הנימה האישית, את האינטרס שלך, שאתה תהיה פה זה שאומר, כי תמיד יש את החרות הסמויה הזאת בגלל הגאווה שהמקום של האחר מאיים על ההצלחה שלי. וזה כל העניין של ספר הזוהר, כיצד איך לשים את הדבר הזה בצד ולזכור תמיד על העניין, על המטרה ועל התכלית ועל האמת. וזה מה שמביא גם כן לאחדות ולגיבוש, לאהבת ישראל. וזה העניין שלא נעמים כבוד זה בזה, למה? כי כל אחד בגלל שהוא קיבל מרבי עקיבא באופן ישיר, כשבאו וטעו על חוכמתו של רבם, כל אחד בא ואמר, לא לזה התכוון הרב, לזה התכוון הרב, לא לזה התכוון הרב, לזה התכוון הרב. עכשיו הם צדיקים, כולם צדיקי אמון, אבל נכשלו בדבר הכי, הכי, הכי חזק, כמעט תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם, אומרת המשנה, מסכת הרב. לא נהגו כבוד, לא יכלו לכבד ולתת מקום לדעה של האחר. אז רבי יהודה בר אילאי ורבי מאיר בעל הנס, כשהתחלנו את הסיפור מהם שבעצם החמישה, מהחמישה שנשארו לרבי עקיבא מהמגפה של ה-24,000 תלמידים, וכל אחד מהם היה גדולי עולם, רבותיי. אם תפתחו רק את הביוגרפיה על כל אחד מאחד, הרי כשלמדתי הינדואיזם ובודהיזם, אז כשהייתי מגיע לפני כל מאסטר, הייתי עושה עליו קצת ביוגרפיה. הייתי קולט מי הוא ומה. זה מעניין שהפעם לא לקחתי את הזמן לעשות את זה בעולם היהודי. אבל כמובן, כשהתחלתי לחזור והגעתי הביתה ברוך השם, אז התחלתי לחקור על כל אחד ואחד. זה פשוט לא יאומן. זה לא יאומן היכולות שהיו להם. אז רבי יהודה בר אילאי ורבי מאיר בעל הנס, כל פעם שהיה להם ויכוח תורני, ההלכה הייתה כמותם, לא כלפי רבי שמעון בר יוחאי. כשרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, ההלכה הייתה כמותו. ויש סיפור מהמם שהחברים שלו חיכו לו כל כך, וכל כך רצו לדעת איפה הוא, ואף אחד לא ידע, הוא לא רצה להגיד לאף אחד שלא יענו מישהו, שיגלו איפה הוא והוא ייקשל. אז הוא לא אמר לאף אחד, אז באמת כשחכו אנשים, ראו שאתה באמת לא ידע. אחד החברים יצא אל החורש, ראה את היונה, אמר לה, יונה, את בנויה לכנסת ישראל, אנא ממך, בואי עזרי ולגלות היכן, היכן נמצא רבי מורי, רבי שמעון בר יוחאי. הוא ראה להקת יונים, יונה ירדה, נעמדה לידו וקשקשה בהכנפיים, שם לה פתק, הכניס את הפתק טוב לפה שלה, היונה הזאת עפה, הגיעה לרבי שמעון בר יוחאי בפקיעין, וירדה על הסלע וקשקשה בכנפיים. בזכות הקישוש בכנפיים, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר שומעים אותה, יוצאים החוצה מהנערה, רבי שמעון לוקח את הפתק, קורא, ומה החברים שלו שם שאלו? שאלו שאלה. רבי שמעון בר יוחאי כל כך התגעגע אליהם והתחיל להזיל דמעות. מיד שלח הקדוש ברוך הוא, את אליהו הנביא, שהיה בשליחות למקום אחר, ככה כל קודם אליהו הנביא, להגיע לרבי שמעון בר יוחאי שיפסיק לבכות, שלא יבכה. ואמר לו אליהו הנביא, הייתי בשליחות אחרת, אבל השלחתי מלמעלה לבוא ולגלות לכם סודות. וזה בעצם ספר הזוהר. שבזכות, כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה לקוד שהצדיק לא יבכה, דרך זה בעצם נמצא ונפתחים לרבי שמעון בר יוחאי על ידי אליהו הנביא, סודות וסודות וסודות, והכל נגע לתאגיד אחד שלם שנקרא ספר הזוהר. שכמו שאמרנו בעצם, זה סיבה למאורעות החיים, סיבה לטעמי המצוות. מדוע העולם מתנהל כמו שהוא מתנהל? וכשאתה מבין את הסיבה הזאת, אז אתה מרקח את עצמך. וככה יוצא רבי שמעון בר יוחאי, הם יוצאים לכיוון, הם יוצאים מהמערה, וקראו הרבה סיפורים בדרך, אני לא אספר לכל מסעי, אני מסיים בסיפור הזה, שסיפור מאוד 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 חזק, לראות עד כמה, מה הגדולה שלו הייתה. רבי פנחס, שגם כן זה החותן שלו, שהלך לחפש אותו, רצה לחפש אותו מעבר לים, גם לא קורא נס שמודיעים לו שרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר יצאו מהמערה, והוא לא צריך לנסוע מעבר לים, הוא פוגש אותו והוא מביא אותו, הוא רואה שרבי שמעון בר יוחאי, בגלל זה שהיה טמון בחול במשך 13 שנה, היו לו ולבנו הרבה פצעים על האור. אז הוא בכה כשהוא ראה אותו ככה, אז אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אל תבכה. כי רק בזכות הפצעים האלה, תודה לכן, יש לי את ספר הזוהר ואת התורה שגילו לי להביא לכם. כי אם לא היו לי את הפצעים האלה, לא הייתי זוכה לתורה הזאת. טוב, בכל אופן, הוא לוקח אותו לטבריה, וחמי טבריה הוא מרפא אותו, ורבי שמעון בר יוחאי, ברגע שהוא קיבל כזאת טובה מחמי טבריה ומאנשי טבריה, הוא ישר רצה לגמול להם טובה. הוא היה ניצול של יעקב אבין, כמו שבשכם, אחרי... שבשכם יעקב אבינו נלחם במלאך של עשיו, הוא יוצא עם הפציעה שלו גידעון השם, והוא הולך לכיוון שכם. ואז השמש יוצאת ומרפא אותו, אבל הוא החלים בשכם. כשהוא סיים את ההחלמה שלו בשכם יעקב אבינו, הוא פנה לאנשי שכם ושאל אותם, קהל כאן קנה, מה יש להם? מה הוא נתן להם, איזה מתנה הוא השאיר להם? הוא עשה להם מטבע. עשה להם מטבע מיוחד של שכם, ועל ידי זה כך, הוא העדיר אותם בפני כל המושבות שהיו בשביל, מסיבם כי יש להם מטבע של שכם. מה הוא עד עשה להם? שוק. שבו כל האנשים מגיעים, השוק המפורסם הזה שמגיעים לאיפה הוא בא חבר'ה, השווקים האלה, יעקב אבינו בונה את השוק הראשון בשכם רבותיי. הוא זה שהוביל את השוק, לא הביא כל, אמר יבואו אוכלים מכל מיני מקומות וימחרו בזול, והם מתכנסים כל התושבים ובאים וסוחרים בזול. וככה הוא השאיר מתנה לשכם. רבי שמעון בר יוחאי הרגיש שהוא חייב לעשות את אותה טובה לטבריה. ישר מה פתח בטבריה? הקליז לבחירת בשר בזול. ועשה שם גם כן שוק, ושאל לפרנסי העיר איזה בעיה יש לאנשי העיר שרוצים להתמודד איתה. הם חשבו ואמרו לו, תשמע, בעבר הייתה פה עיר עתיקה שנקראת רקת. היא נחרבה ברעש האדמה שהיה. בא הורדוס ובנה על חורבות העיר רקת את העיר טיברוס על שם הקיסר, לכן היא נקראת טבריה. אבל מה קרה? הוא בנה עיר על גבי עיר ויש עדיין מתים חללים בחלק גדול מרכזי מהעיר, ואז הכהנים כל פעם שרוצים לעבור ממקום למקום חייבים לעשות סיבוב ענק, וזה מטרד גדול וסבל גדול, זה סיבוב מאוד ענק. הבין רבי שמעון בר יוחאי, התחיל לטעון בקנטנון, הסתכל בהיסטוריה של עם יהודי וראה שרבי יוחנן בן זכאי השתמש בטורמוסים כדי לגלות טהרה. מה הכוונה? הטורמוסים זה זרע מיוחד, שכשהוא מתייבש, הוא מצליח לפתוח מה שנקרא פרח יפהפה, הוא לקח טורמוסים ושתל אותם בכל האזור שם. כל מקום שהצמיח טורמוס יפה זה אומר שהזרע התייבש. כל מקום שהיה מתחת מת, מה קרה לזרע? הוא נרקב. הוא לא הצליח לצמוח, והאדמה הפכה להיות מפוררת ורקה. איפה שגדלו תורמוסים, האדמה הפכה להיות קשה. וכך עשה רבי שמעון בר יוחאי, וממש דרך הפרחים, דרך התורמוסים, התגלה שביל שבו הכהנים יכולים ללכת ממקום למקום. בטבריה היה קוטי אחד שלא יכל לסבול את ההצלחה של התנא האלוקי הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, והחליט לשחק לו קטע. זה היה שעת לילה מאוחרת. הלך חפר קבר של יהודי, הוציא את המת וקבר אותו מתחת לאחד התורמוסים. למחרת הבוקר בא וצעק לכולם, אתם מאמינים לרב הגדול שלכם, מתנה אלוקית? בוא תראה לכם. יש פה נפטר. אמרו לו, לך לרבי שמעון בר יוחאי. הלך לרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי כבר ראה ברוח קודשו שהוא עשה מעשה, יש מעשה אסור, אסור להוציא עצמות מהקבר. זה עינוי למת, לנפטר, בעולמות עליונים, זה עינוי שאי אפשר לתאר אותו. אסור, זה מעשה שהוא אסור. ידע רבי שמעון בר יוחאי ברוח קודשו שהיהודי הזה, שהכותי הזה עשה דבר רע ביותר, והוא הלך איתו למקום הזה, והוא חפר לו ואמר לו, הנה העצמות של הזה. מה אמר רבי שמעון בר יוחאי? גוזר אני על העליון שירד ועל התחתון שיעלה. באותו רגע פרחה נשמתו של הכותי, הוא התגלגל, כל גופתו התגלגלה לקבר שהוא חפר אתמול בלילה, הלך לעולמו, וזיקה רבי שמעון בר יוחאי את אותו יהודי שהוטרדו עצמותיו בתחיית המתים. זו הייתה המתנה שלו. באותה שבת שלאחר אותו מעשה, סעד רבי שמעון את סעודתו יחד עם המת שקם לתחייה. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחברך. בר יוחאי שמן נשחת קודש, אוי נמשכת ממידת הקודש. והשאלה האחרונה ששאלנו, וזה אנחנו הולכים לסיים להיום, אחד הסודות הגדולים בזוהר זה סוד הצמצום. כיצד נברא עולמות והטעמים? למה נברא העולם הזה? אז באמת מי שחוקר ורואה שהסיבה לבריאת העולם, ישנם כמה סיבות שניתנו על ידי המדרש ועל ידי הזוהר. הזוהר מביא בחלק א' שלו, עמוד רש למד, חלק ב', מדוע היה הקדוש ברוך הוא, מה התענוג שלו בבריאת העולם? בגין דהשתמדעוני. זה השפה של הזוהר הרמית. מה זה בגין דהשתמדעו מילי? על מנת שיכירו אותו הנבראים. נוסיף בפרי עץ חיים הארי הקדוש, שבעצם כל בריאת העולמות זה בעצם העולם, עולם המעשה הגשמי הזה, זה כדי להראות את יכולותיו וכוחותיו של הבורא שיגיעו לשלמותם. כי אם היו נבראים רק עולמות מוכנים, הם לא היו מבינים עד כמה גדול הקדוש ברוך הוא. ורק כדי להבין איך התחלנו להבין, מתי אנחנו מבינים עד כמה הקדוש ברוך הוא, כשיהודי פוקח פתאום את העיניים ורואה את סוד ההשגחה הפרטית. איך כל דבר שנמצא משביבו מושגח באופן פרטי. כלומר, אין מקרה, אין סתם. כל דבר במציאות הזה יש לה משמעות וסיבה. ופתאום כשהאדם הפשוט מגלה את זה בחייו, מה הוא עושה? דבר ראשון עושה עיניו אל השמיים ואומר, ראו מי ברא אלה. כלומר, מה הוא אומר לעצמו? אומר, זה לא יאומן. זה לא יאומן. גדולתו של אדם דווקא באה לידי ביטוי בפרטים הקטנים. והעולם הזה, עולם העשייה, נכנס לפרטי פרטים קטנים. וכשאדם נכנס למקום, קודם כל כמובן של אמונה, והוא מקבל את זה שיש מי שעשה את העולם, הוא מתחיל לזהות, הנברא מתחיל לזהות את הבורא בפרטים הקטנים. הרבה פעמים שמענו את המשפט הזה שאלוקים נמצא בפרטים הקטנים, שם אתה רואה אותו. ואז בעצם אתה רואה את גדולתו. ואז בעצם אתה לומד להכיר אותו. ודרך כל אחד, דרך הנואנסים הקטנים שלו, הניסיונות שלו, ההצלחות שלו והאכזבות שלו, מגלה בעצם להכיר אותו. הוא רואה שיש פה איזה יד מנתבת, מנווטת. לפעמים זה יותר לרוחי, לפעמים זה פחות לרוחך. כשזה פחות לרוחך, בא ספר הזוהר ואומר לך, דע לך, הכל לטובה. עכשיו לפי לעשות את זה. טבע הטוב לעתים, השם הוא הטוב השלם והמוחלט, והטוב דורש מעצם מהותו להתייחס אל הזולת. טוב, כשיש מידה טובה, מעצם מציאותו צריך זולת להיטיב לו. לכן נברא העולם. כי אתה לא יכול להטיב רק לעצמך. בגלל שאתה טוב, את צריך שיהיה פה מישהו כדי להטיב.
מה עשית בזה הרים? הרב על עצמך נשאר לבד. גם כן טוב אתה קורא לזה, סוציומן. גורים, זכות שמה קל עצמך. פרט על חיה, פרט על חנופים, דולפינים, ואני לא יכול לצאת לדוג.
השתקפות לדבר הגדול הזה ועד על הרחק כמוך. מה למה לקחת למטה?
זה ההשתקפות שלך. אמרת דבר מאוד עמוק, אחי. פתחת לי דגיעה, כן? צריך לבנות מה שאמרת. אתה אמרת דבר
מאוד. מה למה למטה?
מה למה גם למטה, בדיוק.
כמו שהוא טוב, אתה ליצור כדי לראות טוב, בעצם זה השיקוף של זמן, זה ועד על הרחק כמוך.
כלומר, הקדוש ברוך עושה עד על הרחק כמוך עם הנבראים, הוא נותן לנו אהבה, אבל בעצם כדי להגיע לאהבת הבורא, תמן הקדוש ברוך הוא, אומר הרבי מלובביץ', שתמן הקדוש ברוך הוא את הכרתו וגדולתו של הבורא על ידי זה שאדם יצליח להגיע לאהבת אמת לזולת. על ידי זה יגיע לאהבת השם אמיתית. כי בזולת זה חלק מהבעיה עצמה. אבל נכנס לפרטים, למעשה, יש פה שם קשיים וכולי וכולי, ואתה מצליח לעבור על כל הקשיים האלה, אז אתה מגיע לאהבת השם אמיתית, דווקא דרך הזולת. טוב, הקדוש ברוך הוא עם זאת ברא עולם, אבל מה, ברגע שהוא ברא את העולם, הוא ברא עולם. עולם זה מלשון נעלם, אבל הוא בעצמו נעלם מהמציאות. הוא הסתיר את עצמו. סוד הצמצום בעצם מה אומר? שהקדוש ברוך הוא צמצם את האור של הטבע הטוב להיטיב, אז הוא התפשט, הטוב התפשט. הוא צמצם את עצמו כדי לתת לנו עולם שיתקיים על כל מערכות היחסים השונות שלו שבו הוא מתקיים. מהמזון שלנו, ליחסים הכי מוכנים הגבוהים, יחסים האינטימיים וכן הלאה וכן
הלאה.
אם הכל היה גלוי לך, יפה אומר עוזי, שאם לא היה צמצום אז לא הייתה לך בחירה. אבל הצמצום הזה גם כן, אני הולך עוד שלב אחד קדימה, הוא פגע גם כן במערכת הספירות. הספירות זה 10 כוחות אלוקיים שראו את העולם. הכוח הראשון נקרא כוח הכתר. מה זה הכתר? הכתר, אור הכתר, הוא המודעות לסיבה ולתכלית של בריאת העולם. הסוד הכמוס והמבוקש ביותר של הקיום. השאלה שכל אדם שואל את עצמו פעמים רבות במהלך חייו. מה קורה ברגע שנעשה צמצום בנקודת הכתר וכן בכל הספירות? אנחנו כל פעם נלמד על מקום אחר בהתאם לנושאים ולשבועות. אבל מה אומר הצמצום בנקודת הכתר? משמעותו היא שהקדוש ברוך הוא מעלים מאיתנו את סיבת הקיום. זה הסוד שאומר לנו הזוהר, טוב, אנחנו מתעסקים בקבלה, אנחנו מתעסקים במיוחד עם הסודות. בזוהר זה מגלה לך, למה אתה לא יודע את הסיבה למעורב החיים? למה אתה לא יודע למה זה קרה ולמה הוא עשה ולמה היא אמרה לי ולמה זה ככה ואיך הבוס שלי התנהג ככה? כי לא יכולים לגלות לך את הסיבה למעורב החיים. את זה רוצים שהאדם יגלה ויחשוף בכוחות עצמו. כי אם יגלו לו ישר את הסיבה, מה יוציאו משם? את תהליך הלמידה, הגדילה, הבגרות, לקיחת האחריות, העצמאות האישית. יראה את העוקד של העניין שיגלו לך מה אתה. זה כמו שמי שאומר לך, בוא נגיד לך חידה, טוב אני אגיד לך את התשובה. רגע, אחי, תן לי להתמודד, איזה אתה? לא תן לי אפילו להתמודד. מה תגיד לי שיש בן אדם שלא, אפילו שנייה, ישר, מה אתה קראת לך את הסיבה? הקדוש ברוך הוא, נכון, מתח אותנו קצת. אבל ידי זה אנחנו רואים תהליך של חשיפה בגין דהשתמד אולי, ועל ידי זה אנחנו מכירים בעצם בהכרה הכי גדולה שבעצם אין עוד מלבדו, הכל פה זה אחד וטבע טוב לידים. הכרת אותו. דווקא דרך התהליך הזה. אז הצמצום בכתם מעלים איתנו את סיבת הקיום, את הרצון והחפץ שחפץ השם יתברך בבריאת העולם. והעונג שיש לו מקיומו הוא מעבודת האדם בתוכו. זה נסתר מאיתנו. זה סוד הצמצום. זה היה חייב לקרות. כי אם לא היה קורה סוד הצמצום, לא הייתה לנו בחירה, לא היה לנו חיים. אז קרה פה את הנגיעה בקוץ בה. אותו אינטליגנציה, אותו בורא נשגב, שמראה את כל העולם הנפלא הזה, ברגע שהוא מראה את העולם הזה, הוא בעצמו התכנס ונעלם מהמציאות. אז רגע, מה קרה פה? חבר, אם אני כאן, אתה לא. כי הכל חוזר למין אחדות אחת. על ידי שאני הסתלקתי, אתה מרגיש את עצמך. אבל ברגע שהסתלקתי הצמצום הזה פגע בכתר, ונעלמת לך הסיבה למאורעות החיים. מה התענוג של הבורא מהנברא ומהעבודה שלו עלי אדמה?
זה מה לחפש.
אז מה העניין? זה לא שאין מה לחפש. בעצם הצמצום קטע את הזרימה שבין הרובד האל-מודע, הכתר, שבו אנו נוגעים בסיבה ובתכלית, לבין הרובד המודע, ואותים אותנו עובדים בערפל כל ימינו, אנו טועים ומגששים, מחפשים אחרי משמעות לקיומנו, בלי שנוכל לעמוד על מהותו של דבר. לפעמים זה מתגלה לנו יותר מזה, עכשיו אני מבין מה הייתה הסיבה, אבל זה רק בניעד. פלס שמתגלה לנו, אבל עברת פה תהליך, אבל יש מאורעות שעדיין הסיבה נעלמת מעינינו. לפעמים יש גם מאורעות כאלה קשים בעולם.
רק עם הזמן שאתה חושב מספיק ביטחון עצמי, אבל לא בסדר, לא מבין את זה כרגע, אבל אני כבר מאמין שיש לזה סיבה.
בדיוק. לאט לאט, דרך אגב, אתה מאמין שיש לזה סיבה, בהתחלה אתה לא מבין, אתה לא מבין את זה, מכניס לך לתסכול, אתה נוטה בערפל, אתה תוהה, אתה מגשש, אתה תוסכל, זה לא מוגזם. עובר קצת זמן, אתה מתחיל להאמין, משהו בתוכה מתחיל להאמין. טוב, יש לזה סיבה, למה? כי אתה מתחיל לראות שהחיים זורמים, דברים קורים, דברים משתלבים. דברים מתפתחים. אבל מה קורה לאותו אדם שהוא בעצם רדוד ותקוע? למה זה ככה? ולמה הוא כל היום בטרוניה על המציאות? הוא בחושך. הוא לא יכול להעיר את עצמו. להפוך חושך לאור, מר למתוק. הוא כל היום במה, הוא כל היום בחושך. ואז הוא חייב לבחור בו, הוא חייב תענוג. כי טבע הנשמה ירדה מעולם התענוג, אז איפה הוא ימצא את התענוג שלו? בדברים סתמים. במציאות העולם. הוא יקטוף, הוא ימלא אור, אבל זה לתוך בור, ללא תחתית. שום דבר לא נשאר. ואז אתה חייב כל הזמן להתעצם עם כל מיני מכשירים שיספקו לך את העונג הזה. שוב פעם, רבותיי להבין, כלי הזה משרת אותי יופי נאמנה בעבודה. אבל לא כשהוא העיקר, הוא רק אמצעי לעניין. אז למה המתח הזה? הקדוש ברוך הוא אוהבים את עצמנו, השאיר אותנו לא סיבה, למה המתח הזה? שאני לא יודע את הסיבה. יש פה איזה מתח קצת, יש פה איזה תסכול. המתח הזה הוא הכרחי. כיוון שהתשובה הפלאית שקיום העולם ועבודתנו של הנשמות פה למטה גורמים להשם עונג ונחת רוח, שהשם רוצה בקיום העולם ומשתוקק אליו, היא עמוקה ונשגבת כדי שנוכל העולם להכילה. זה כמו קרה לך פעם שעמדת מול פיזיקאי, מה זה מוכשר, ואתה רק מתחיל פיזיקה. או מקצוע אחר, דיקן למשפטים, ואתה רק מתחיל עם משפטים. ואתה שואל אותו שאלה, אתה רואה אותו מגלה לך משהו, אתה רואה אותו גם כן מסתיר לך משהו. אז ברגע שהוא מסתיר לך משהו, מה אתה אומר? רגע, למה אתה מסתיר לי? התגלה לי, אתה מרגיש מתוסכל. אבל אם הוא יגלה לו את כל העוצמה, את כל המדע הזה, את כל הפורמולות, את כל האקסיומות, מה זה יותיר את האדם שפתאום מקבל כזה מידע, כזה עוצמות של אור, של תודעה על המודעות שלו? חלק הוא יקלוט וחלק הוא לא יקלוט. ובגלל שהוא לא קלט את כל התמונה כמו שצריך, הוא יחיה עם השביעות שלו לתוך החיים, לתוך מסלול חייו. צריכים להכין אותו טיפים טיפים בקשית, זה כמו שאתה עומד לחכם גדול. ואתה יושב מולו ואתה לומד, תלמיד ומורה. המורה לא יכול לבוא ולהגיש לו את כל שנות הלימודים שהוא למד להשיק אותם בבת אחת לתודעה של התלמיד. מה זה יוציר את התלמיד? מה שיעלה בידו להבין הוא יבין, ומה שלא הוא יבין בצורה מצומצמת ורדודה. ואילו הטעויות הרבות שהוא עלול ליפול בהן, מבעת קוצר הבנתו, השתרשו אצלו, יפכו להיות סימפטומים, פרדיגמות, תבניות, אמונות מוטעות שמתאים אותו, הנחות שכליות שמכניסים אותך לחיים קלוקלים. לכן, במקום לומר את הדברים, את הדברים כהווייתם, על החכם, על הרב, על המדען, על הדיקן משפטים, לצמצם את הרעיון, לצמצם את הרעיון, את האור של המאורע, של הסיבה, של הניסיון, של התובנה, ועליו למצוא את הנקודה הנמוכה ביותר, שהתלמיד יוכל לקלוט אותה בשלמותה. אבל מה קורה לתלמיד בזמן שאני רואה את כל המסה של האור הזאת שנעלמת ממני, איך אני מרגיש? אני בטח מרגיש תסכול, תסכול עמוק. כי הרי הוא מסתיר ממני משהו. הוא מרגיש שיש דברים בגו. אז למה נמנע ממני הפלא הזה להבין מה שהרב יודע? מה שהדיקן משפטים יודע שהפיזיקאי יודע. כך הוא גם בצמצום למעלה. השם מעלים מאיתנו את משמעות, את טעם החיים, ואנו תובעים באופן טבעי, שוקעים בתסכול ובייאוש קיומי. ולא מבינים שבעצם, הלו, הלו, הבורא עומד מול הנברא, צמצם קצת את הגאווה שלך, את הגישות שלך, זה טוב, זה בשבילך. באה תורת החסידות ומגלה לנו את סוד הצמצום הזה לפרטי פרטים. כמובן שזה מבנה זוהר, אבל זה רק חומרה. כרגע אנחנו מפשיטים את זה בתורת החסידות. חבר'ה, הסד קוראת לכם למפגש של רבי שמעון בר יוחאי. כמעט, כמעט הכל מלא, יש עוד כמה מקומות. תהיה תוכנית מרתקת, מהממת, כולל עלייה רבי שמעון בר יוחאי. השבת הזאת היא במוצאי שבת. אז בשמחה מי שלא רוצה להגיע. באה תורת החסידות, מנחמת אותנו, מחזקת אותנו, סוד הצמצום הזה, השם איתנו, הכל לטובתנו. עכשיו עלינו להתמודד, להתחיל לחקור ולדרוש, עד שנעמוד על סוד העולם, עד שנפנים ונדע בהבנת המוח והרגשת הלב, מאין באנו ולאן אנחנו הולכים במסע הזה, מה עליי להשיג, מה עליי, מה החלק שעליי לזכך ולעבוד איתו פה בעולם. עלינו למשוך את הבורא אל תוך המציאות, הוא הצטמצם, עכשיו מחכה אותה איך תחזיר לו אהבה, הוא נתן לך את כל זה, אז מסתנה. מה אתה אומר לו? אתה פותח את הדלת, אתה מכניס אותו חזרה פנימה אל תוך המציאות. באתי לגני אחותי קלה, טיפים טיפים, בעזרת השם, מגלה את מציאות השם בתוך מסעים. תודה רבה, שיהיה לנו חג שמח, רבי שמעון בר יוחאי, מי שיכול בטח לעלות לציון מבורך, ואם לא, ככה אמרו הצדיקים של לובביץ'. רבי שמעון בר יוחאי נמצא בתהלוכות שעושים עם הילדים, עושים תהלוכות בתי חב"ד בכל רחבי הארץ. בטח מומלץ לתרום לזה, ועוד יותר להופיע בתהלוכה. רבי שמעון בר יוחאי בתור נשמה יכול להופיע בכל תהלוכה, כן? לא, זה לא גוף. אומרים ששם הוא נמצא, אבל בטח כדאי גם כן לעלות הציון. כל טוב, שיהיה שבוע טוב ומבורך.
שבוע טוב.